היום אני אעסוק באיזשהו ספיח לנושא הסברות, ובזה נגמור אותו. דיברתי בפעם הקודמת על הנושא של ספק בהלכה שיסודה בסברה, והטענה שלי הייתה שספק, למרות שההלכה שיסודה בסברה היא לא לגמרי דאורייתא, דיברנו על זה בה. כנראה זה יחשב דברי סופרים, אבל גם אצל הראשונים שאומרים שזה דאורייתא, סביר להניח שעונש על זה לא יהיה. זאת אומרת, זה לא ממש דאורייתא לכל דבר, אבל מבחינת דיני ספקות, ספקה יהיה לחומרה. למה ספקה יהיה לחומרה? אז דיברתי על זה שיש בספקות, או בכל איסור תורה, יש שני היבטים, הציווי והמהות או התוכן, וכשאנחנו מסתפקים, אז החובה להחמיר היא לא בגלל מימד הציווי, אלא בגלל מימד התוכן. איך אני יודע את זה? כי ספק דרבנן, גם לשיטת הרמב״ם, שכל איסור דרבנן יסודו בלא תסור, והרמב״ן שואל, אז למה בספקם של ספק דרבנן לא הולכים לחומרה? הרי בכל איסור דרבנן יש לאו של לא תסור. אז אמרתי שרב שמעון שקופ ורב שלמה זלמן אוירבך כותבים שאיסור דרבנן ביסודו הוא רק ציווי בלי מהות. זאת אומרת, כשאנחנו נאסרנו בעוף בחלב, מדרבנן, התורה מתירה את זה. זאת אומרת, אין בעיה מצד עצמה באכילת עוף בחלב. כל הבעיה זה חשש שמא תבוא לאכול בשר בחלב, איזשהו סייג או גזרה, אבל זה לא דבר שהוא בעייתי מצד עצמו. אז בעצם כל האיסור בזה הוא רק החובה לציית לחכמים. אבל המעשה מצד עצמו הוא לא בעייתי. וכיוון שכשאתה נמצא במצב של ספק, אז בעצם לא ברור בכלל שיש ציווי. ונגד ציווי במקום שבו ברור שיש ציווי. ספק מרד הוא לא מרד. וזה אומר שגם זה דרבנן, לכן ספק דרבנן לכולה. וזה עכשיו אם אנחנו חוזרים לדאורייתא, אז גם בדאורייתא כשאני נמצא בספק, אז מבחינת מימד הציווי, כמו שאנחנו נוכחים לראות באיסורי דרבנן, הספק בציווי אין איתו בעיה. אז גם בספק דאורייתא שצריך להחמיר, זה כנראה בגלל המימד השני. זאת אומרת, הספק של המהות ולא הספק של הציווי, כי מהלכות הרבנן רואים שספק של הציווי הוא לכולה. ואז אמרתי
זה בספק הולך בחול.
זה הלכה למשה מסיני, מיוחדת. זה לא קשור לדין הספקות הרגילים.
כן, אבל יש פה את המהות, שהמהות היא אמורה להיות ספק לחומרה.
לא, קודם כל, מה זאת אומרת, לא הבנתי. אין מהות בעולה בחוץ לארץ.
אתה אומר, זה מחכה לדרבנן.
כן, לא דרבנן, אלא אין מהות. לא, זה לא דרבנן. דרבנן לא, זה הלכה למשה מסיני. עכשיו, הרמב״ם אומר שהלכה למשה מסיני זה דברי סופרים. שאר ראשונים לא מקבלים דבר כזה, אבל עדיין יכול להיות שמצד דיני ספקות נלך בזה לכולה. זה מה שאמרתי, שבהלכה למשה מסיני, בהלכה למשה מסיני, אז יש רק ציווי ואין מהות. כי בסך הכל זה גם כן בא מסיני. זה לא כתוב, אבל זה בא מסיני. אז ציווי יש שם, אז למה זה לא כתוב בתורה עצמה? בתורה עצמה, התורה לא רואה בזה דבר שהוא מהותית אסור, אלא איזה גדר מדאורייתא, או אפשר לדון בזה בכמה גרסאות, לא משנה. אבל יש פה איזשהו מימד שדורש ציות, אבל אין בו מימד של ציווי, לכן זה לא נכנס לתורה. וכיוון שככה, ספקו לכולה, כמו ספק דרבנן. זה מה שהרמב״ם אומר בפירוש המשנה, בפרק י"ז מכלים, אז הרמב״ם אומר שמה שספק הלכה למשה מסיני הוא בעצם לכולה. שם מדובר בשיעורים, הזכרתי זה אני חושב, שם מדובר בשיעורים, אז הרמב״ם אומר, כיוון ששיעור הוא פרט באיסור תורה, אז שם הולכים לחומרה, אבל משמע מתוך זה שהרמב״ם נזקק להסבר הזה, משמע שבאופן כללי כשהוא אומר הלכה למשה מסיני, שהיא מדברי סופרים, פירוש הדבר שספקה לכולה. זה בהלכה למשה מסיני.
ריכוז של ההלכה גם משה מסיני, כלומר, איך בכלל אפשר לדעת מה זה
הלכה? הגמרא אומרת על דברים מסוימים שהם הלכה למשה מסיני. יש פה ושם דברים שרק הראשונים משערים או קובעים שזה הלכה למשה מסיני. אם אתה רוצה סתם, אין ריכוז פורמלי, אבל אם אתה רוצה מקום מסודר, יש פשוט חוות יאיר. בסימן קוף צדיק ב', הוא דן בדברי הרמב״ם שבהלכה למשה מסיני לא נפלה מחלוקת מעולם. כך הרמב״ם טוען. כי זה בא מסיני, במסורת, זה, כל דבר שנפלה במחלוקת הוא לא הלכה למשה מסיני. ואז הוא עובר על כל ההלכות למשה מסיני, והוא בודק, והוא כמובן מגלה שבהרבה הלכות למשה מסיני נפלו מחלוקות, ואז השאלה היא מה זה אומר, ואיך להתייחס, אם את המקום שמרכז את כל ההלכות למשה מסיני, נדמה שזה המקום הכי טוב שיש. אז שם הוא מביא את הכל. אז זה הלכה משה מסיני. דרשות לעומת זאת, ראינו בשיטת הרמב״ם, שדרשה זה מהות בלי ציווי. כי מה זה דרשה? ראינו ששיטת הרמב״ם היא שדרשה היא לא חושפת על המרחיבה. מה זה אומר? שבעצם ההלכה שיצאה מהדרשה, אין עליה ציווי בפסוק. זאת אומרת, לא חשפנו שהיא נמצאת בתוך הפסוק. אין, היא לא בפסוק. אז אם היא לא בפסוק, אין ציווי. במובן הזה כמו דרבנן. אוקיי? אבל, איך אנחנו מרחיבים את הפסוק? אנחנו מרחיבים את הפסוק לא כמו בתקנות וגזרות, שזה ציווי, אלא, או הלכה למשה מסיני, אלא אנחנו מרחיבים את הרעיון של הפסוק. נגיד את השם אלוקיך תירא לרבות תלמידי חכמים. אז כמו שצריך לראות מהקדוש ברוך הוא, אנחנו מרחיבים את זה למורת תלמידי חכמים. אז זה אומר שהרעיון שיש במורה שמיים קיים בצורה כזו או אחרת, אולי חלשה יותר, אבל קיים גם במורת תלמידי חכמים. וכיוון שככה זה דבר שיש בו מהות דווקא, זה כל הרעיון, שמהותו דומה למהות של האיסור שכתוב בתורה. רק ציווי אין, כי הרמב״ם קורא לזה הרי ענישה מן הדין, דבר שיוצא מדרשות. אז זה אומר שאין ציווי ויש מהות, ולכן ספק בהלכות מדרשיות יהיה לחומרה. וזה יורדות הרבה קושיות שיש על הרמב״ם. אני אומר שזה דברי סופרים, אז כולם שואלים, אז למה ספקם בכמה מקומות רואים שהלכות שיוצאות מדרשות ספקם לחומרה? הרמב״ם יגיד, נכון, יש הרבה דברי סופרים. יש דברי סופרים שספקם לחומרה, יש דברי סופרים שספקם לכולה. זה שם כולל להרבה גוונים, להרבה סוגים של דברי סופרים, וכל אחד יש לו כללים משלו, יש לו הנחיות נורמטיביות משלו. יש, זה הרבה פעמים מבלבל או הנחה שמביאה לקשיים שאנחנו מניחים תמונת עולם בינארית, כן? או דרבנן או דאורייתא, וכל כותרת כזאת היא עסקת חבילה. זאת אומרת, אם זה דרבנן, נספקו לכולה ונזקן ממראה וכבוד הבריאות דוחה את זה וכל ההשלכות, ואם זה דאורייתא, חילופיהן, אין חילופיהן בדאורייתא, שזה מין איזושהי עסקת חבילה, יש שתי כותרות, כל אחת מהן, אם אתה נמצא פה, אז יש לך רשימה שלמה של הנחיות מה לעשות, אם אתה פה, רשימה שלמה של הנחיות אחרות. אבל הרמב״ם כנראה מבין את המושג דברי סופרים לא בצורה כל כך דיכוטומית, אלא יש כל מיני סוגי דברי סופרים, ובכל אחת מהשאלות צריך לדון לפי העניין. ספק טומאה אתה מתכוון? מה זה ספק טהרה?
שחכמים עשו מעלה בטהרות. במקרה שיש ספק בדין בדיני טהרה, אז הולכים לחומרה.
יש ספק טומאה, אני לא יודע מה זה ספק טהרה שאתה מדבר. טומאה ברשות הרבים טהור, ספק טומאה ברשות היחיד טמא. ולא משנה כל כמה ספקות שאתה מרבה עליו. אז יהיה טמא, אפילו ספק, 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 ספיקה.
ובתחילת מסכת נידה יש שם שתי מהלכים שבסוף מעמידים אותם לחומרה בגלל שאומרים שחכמים עשו מעלה בטהרות. החמירו בטהרות
אני לא זוכר, צריך להסתכל, אני לא זוכר על מה מדובר שם. בכל אופן, אז דיני הספקות, לכן ההלכה שיוצאת מסברה, טענתי שספקה יהיה לחומרה. למרות שהיא לא לגמרי דאורייתא, כי אין עליה ציווי, אבל דיני הספקות לא תלויים בציווי אלא במהות, וכיוון שהסברה, זה מה שהיא אומרת, הסברה, שיש בזה עניין מהותי. אז כיוון שככה, ספקו יהיה לחומרה. הבאתי נפקמינה, שאתה קשורה גם לחנוכה, שמה קורה בספק הלכה שיוצאת מסברה, אבל סברה שהיא לא סברה מהותית. הבאתי את המסילת ישרים, נדמה לי, נכון? שיש סברות כאלה שהסברות לא אומרות שכך נכון לנהוג, אלא הסברות אומרות שהקדוש ברוך הוא כנראה מצפה מאיתנו לזה. ואז אני מחויב לזה, זה מידת החסידות, מה שהוא קורא שם, אתה מחויב לזה בגלל המחויבות או האהבה על הקדוש ברוך הוא, ולא בגלל עצם העניין שאותו אין לי סברה למה נכון לעשות. אבל אז זה באמת יותר דומה לספק ציווי מאשר לספק במהות, ויכול להיות שבספק באמת אפשר ללכת לכולם. טוב, עכשיו אני רוצה באמת קצת להרחיב את היריעה, כי בעצם בדיני ספקות יש קושי מסוים ברמב״ם, ואני ארחיב את זה יותר. הרמב״ם הרי הכלל אצלו זה שספק דאורייתא לחומרה מדרבנן. זה עצמו דין דרבנן, החובה להחמיר בספק איסור תורה. נגיד, אם יש לי ספק אם בשר מסוים הוא חזיר או לא, אז אסור לי לאכול אותו. ספק דאורייתא לחומרא. אבל הכלל הזה עצמו שמחייב אותי להחמיר בספקות הוא דרבנן. לכן בכלל כל הקושיות על הרמב״ם, למה ספק דרבנן לכולה וספק דאורייתא לחומרא, הם פחות קשות, יש אחרונים שנתלים בזה. אבל במקום אחר כל דיני הספקות הם דרבנן, אז רבנן יכולים לקבוע שפה מחמירים ופה לא. גם אם זה יוצא מילות עשו, אז מה? זה לא התורה אמרה שצריך להחמיר בספקות. בסדר, אבל זה, נסגור את הסוגריים. בכל מקרה, אז הרמב״ם אומר שספק דאורייתא לכולה בעצם. כך קוראים לזה הרבה פעמים. מדאורייתא זה לכולה, רק רבנן חייבו להחמיר. ספק דאורייתא לכולה. ואז שואלים עליו, בני יהושע, והשמעית באלף מביא את זה, מה אם אשם תלוי? מי שעבר על איסור ספק, אז הוא חייב קורבן אשם. אחד מסוגי האשם זה אשם תלוי. עכשיו, לפי הרמב״ם, הרי בכלל אין חובה מדאורייתא להחמיר בספקות. אז על מה אתה מביא את הקורבן? על מה אתה מביא את הקורבן? הרי לא עברת איסור בכלל, מדאורייתא. עברת רק איסור דרבנן. איפה שאמרנו שאיסור דרבנן מביאים קורבן? זה חולין בעזרה. אם מדאורייתא אתה לא חייב את זה,
אז... מאיפה יודעים אבל שספק דאורייתא לכולה?
זה שיטת הרמב״ם. מאיפה הוא לא אומר?
הרמב״ם אומר, מדרבנן הולכים לחומרא.
כן, אבל מדאורייתא לכולה.
זה שיטת הרמב״ם?
כן. שספק דאורייתא לכולה. זה מאוד מעניין מה המקור של הרמב״ם, זה נושא אחר קצת. הרמב״ם, יש כאלה שתוקפים אותו מהגמרא בקידושין בפרק רביעי, שהגמרא שם אומרת שממזר ודאי אמר רחמנה ולא ספק ממזר, מעלה עשו ביוחסין. אז ממזר ודאי אמר רחמנה, לא סליחה, זה לא מעלה עשו ביוחסין, זה לפני המעלה עשו ביוחסין. אחרי זה באו חכמים ובכל זאת אמרו להחמיר בספק ממזר. אני מדאורייתא את הספק ממזר לכולם. כי ממזר ודאי אמר רחמנה ולא ספק ממזר. אז כולם שואלים על הרמב״ם, למה צריך פסוק מיוחד שאומר שספק ממזר אפשר להקל? הרי הכלל הרגיל אצלך זה שספק דאורייתא לכולה. אבל מה שמשעשע פה, לכן אתה הזכרת לי את זה, מה שמשעשע פה זה שבתשובות של הרמב״ם, הרמב״ם מביא את זה כמקור לשם. הגמרא הזאת זה המקור. למה? אבל הנה, רואים. ממזר ודאי אמר רחמנה ולא ספק ממזר. הנה המקור שספק דאורייתא לכולה. זה המקור שלו. כי זה באמת כשמסתכלים אז רואים, האמת שזה פשוט, מסתכלים אז רואים, הגמרא שם אין ייתור בפסוק, שאומר ממזר ודאי אמר רחמנה ולא ספק ממזר. אם היה זה ייתור או משהו, לא יודע מה, איזה מידה דרש שאומרת לי שפה חבוי משהו בין כפליו של הפסוק, כן, שמלמד אותי שספק דאורייתא לכולה במקרה של ממזר, אז הייתי מבין שזה דין מיוחד. אין שום ייתור, כתוב ממזר, זה מה שכתוב בתורה. איך החלטת שהממזר שכתוב בתורה הוא דווקא ממזר ודאי ולא ממזר ספק? כי ההנחה הכללית היא שכל מה שהתורה אומרת, רק על ודאי ולא על ספק. אין שום דבר מיוחד שם. אז הרמב״ם אומר, נכון, זה המקור שלי באמת. אנחנו ככה, הישיב הבוחרים רגילים להגיד, שדיברתי על זה פעם, אני חושב, שכל פעם שפסוק אומר משהו, זה ההפך מה שנכון. זאת אומרת, לומדים ממנו את ההפך מה שכתוב בו. נכון? ככה הישיב הבוחרים לומדים. זאת אומרת, אם כתוב, נגיד, כל אשר תשמע אליך שרה שמע בקול, סימן שלא צריך לשמוע בקול נשים, נכון? אחרת למה צריך חידוש לגבי שרה שנשמע בקולה? כי ההנחה הפשוטה היא שלא צריך לשמוע בקול נשים. זה עם הוויכוחים שלי עם אשתי תמיד.
התורה עוסקת ביוצא מן הכלל כל הזמן.
כן, בדיוק. כשהתורה אמרה משהו, אז כנראה שהרקע הוא צריך להיות חידוש, אחרת למה התורה כתבה? כנראה שהרקע הוא הפוך. אז כל פסוק שאומר משהו, אנחנו תמיד לומדים את ההפך מה שכתוב בפסוק. אז זה ישיב בבוחר, בגמרא זה לא עובד ככה, ושנים ברוב המקרים, וזו שאלה מעניינת מתי כן מתי לא, יש מקומות שכן. יש מקומות שכן, שלא מתי כן ומתי לא. כן, אני יודע מה, כליים בציצית. כן, אז הגמרא אומרת שמה שזה הולך שמה? כליים בציצית, הגמרא לומדת שעשה דוחה לא תעשה. אתה יודע, מזה שהתירו כליים בציצית. למה? ההפך, יש שמה, יש מקור מיוחד שהתירו כליים בציצית, משמע שבאופן כללי עשה דווקא לא דוחה לא תעשה. איך לומדים משמה את עשה דוחה לא תעשה? בגמרא כשמביאים מקור, תמיד כשמביאים מקור מדוגמה, לא מביאים מקור, לא יודע מה, מפסוק שעוסק במשהו כללי, ולמדתי משהו, זה אני מבין. זה מקור, אני לומד על העיקרון שכתוב בפסוק, אני לומד עוד פרט. אבל כשמביאים מקור מדוגמה, זה תמיד בעייתי לחשיבה הישיבתית הזאת. כי הרי אם אתה אומר לי שהתורה אמרה על הדוגמה הזאת משהו, סימן שזה חידוש מיוחד בדוגמה הזאת, אבל באופן, כן, זה בעצם מידה דרש. כל דבר שיצא מן הכלל, לא ללמד על עצמו יצא, אלא ללמד על הכלל כולו יצא. אז בדרך כלל אנחנו לוקחים את הדוגמה כמקור לעקרון הכללי, אבל יש מקומות שבהם באמת גם חז"ל, והראשונים, רואים שכתוב משהו בתורה הזו הוא חריג. אני חושב שזה תלוי בסברה. זה אפרופו הנושא של סברה, אולי אני אגיד גם את זה. ואת יש, תלוי מה הייתי אומר בלי הפסוק. אם בלי הפסוק הייתי אומר, מה הייתי עושה אם אין מקור? עשה, יש לי עשה מולו, תעשה שום מקור. נניח שאין. מה אני עושה עכשיו? מה הסברה אומר? אם הסברה הפשוטה שעשה צריך לדחות את לא תעשה, תדר? אז כשיש לי פסוק לגבי ציצית והוא אומר לי שעשה דוחה את לא תעשה, אני מבין שזה פסוק שבא להגיד את הדין הכללי. למה להגיד שהדין הכללי הוא הפוך לסברה? יש פסוק שמתאים, אז כנראה שהדין הכללי. למה הוא הביא? כי בעיתם הקרא, בעיתם הסברה, אבל יש לפעמים שצריך פסוק כדי לתת משמעות לסברה, זה דיברנו. אבל אם הסברה שלי אומרת שעשה לא דוחה לא תעשה, ועכשיו בא פסוק ואומר בציצית שאפשר לעשות את זה בכליים, שעשה דוחה לא תעשה, אז אני טוב, אז יכול להיות שזה חידוש מיוחד, שבא להגיד שפה אל תיישם את הסברה הזו. אז לכן זה תלוי בשאלה איך אני ניגש מראש לעיקרון שאותו אני לומד מהדוגמה. טוב, אפשר עוד לדון בעניין הזה. בכל אופן, אז שואלים על הרמב״ם, כן, אז מה אם השם תלוי? איך זה יכול להיות שמביאים על איסור ספק, מביאים אשם, כשבעצם כל החובה להחמיר בספקות היא חובה דרבנן? אז איפה שאמרנו שעל איסור דרבנן מביאים קורבן? כתוצאה מזה חידשו כמה אחרונים חידושים מופלגים, מהפני יהושע, נדמה לי, רק שמה הייתם מביא אותו, ואחרי זה כולם נמשכים אחריהם, שהרמב״ם עצמו כותב שבספק של איק באיסורה, החובה להחמיר זה דאורייתא. מה זה ספק של איק באיסורה? איסורה, יש שם מונחים מתחלפים קצת. יש בגדרי אשם תלוי, עושים חילוק בין שני מצבי ספק. חתיכה אחת וחתיכה משתי חתיכות. זאת אומרת, יש לי חתיכה אחת שאני לא יודע אם היא חזיר או בשר כשר, אז זה ספקו לא מחייב אשם תלוי. זה נקרא ספק שלא יקבע איסור. אבל יש חתיכה אחת משתי חתיכות, יש לך שתי חתיכות, אני יודע שאחת היא חזיר ואחת לא. אני לא יודע איזה. עכשיו, אכלתי אחת מהן. Okay? במצב כזה אני צריך להביא אשם תלוי. זאת אומרת, זה ספק די איק באיסור, זאת אומרת, יש ודאי איסור בהקשר הזה, רק אני לא יודע אם אני פגשתי אותו. בחתיכה אחת, או שיש איסור או שאין, אני בספק. עוד פעם, הסטטיסטיקה היא 50-50 גם פה וגם שם. זה לא הבדל סטטיסטי. אבל יש הבדל בדיני ספקות, שבאיק באיסור המביאים אשם תלוי, ולא איק באיסור לא מביאים אשם תלוי, זה מחלוקת בגמרא, אבל כך נפסק להלכה. אז אומרים האחרונים, על כורחנו, שבשיטת הרמב״ם, צריך להגיד שבספק דאיק באיסורה מדאורייתא החובה היא להחמיר. לא מדרבנן, כי עובדה שעל זה מביאים אשם תלוי. שאלה, בדיוק השאלה הייתה, איך אפשר להביא אשם תלוי אם כל החובה להחמיר היא רק חובה מדרבנן? אז לכן ברור שפה החובה היא לא מדרבנן, היא מדאורייתא. גם לשיטת הרמב״ם. וכתוצאה מזה מתקנים את דבריו בהלכות טומאת מת, יש לו שם בפרק ט' נדמה לי. יש לו שם איזה לשון ומוסיפים שם איזה שהם תוספת לשוני שפשוט לא משתלבת בכלל בלשון ההלכה, זה ברור. אבל מכניסים את זה לתוך הרמב״ם, שאם זה איק באיסורה, אז או אם זה דבר שיש בו קראת או משהו כזה שמחייב אשם תלוי, אז ספקו לחומרה. עכשיו הרמב״ם באותה הלכה עצמה מביא דוגמאות שיש בהם קראת. והוא מביא את זה כדוגמה לספקם לכולה. הוא מדבר על הראיות וכל מיני דברים כאלה, זאת אומרת, שספקם לכולה מדאורייתא. ולכן זה ודאי לא נכון. אבל השאלה היא שאלה טובה. איך מביאים אשם תלוי על איסור ספק, שכל איסור הספק הוא רק מדרבנן לפי הרמב״ם. אז איך מביאים על זה אשם תלוי? אולי אני אוסיף לזה עוד דבר שאותו כבר ראינו, שעם זה פתחתי בעצם את העניין של הסברות, עם הפני יהושע לגבי הגמרא בברכות. שהגמרא בברכות אומרת שאנחנו לומדים את החובה לברך לפני המזון מסברה, שכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל. כן? אז שואל הפני יהושע, אז למה מספק לא נלך לחומרה? הרי אם זה חובה, החובה הזאת היא חובה מסברה, אז היא דאורייתא, אז ספקה לחומרה. ובעצם בהקשר הזה מעניין להביא, לא חושב שהזכרתי את זה, אולי כן, יש תלמידי רבנו יונה, שם על הסוגיה בברכות, בשני מקומות, הם כותבים שמי שאוכל בלי ברכה, מביא אשם. לא ספק, אבל ודאי. מי שאכל ואחרי זה נזכר שהוא לא ברך, הוא מביא אשם. אפילו אם הוא עשה את זה אגב במזיד, כי השמות באים גם על מזיד. אז אפילו אם הוא, כן, בכל מקרה הוא מביא השם על זה, דברים תמוהים, הרי זה איסור דרבנן לאכול בלי ברכה. כל העניין, הרי ספק ברכות להקל, זאת אומרת, החובה לברך היא חובה דרבנן, זה מה שהפני יהושע מתקשה שם. אז הם אומרים שספק, שמי שאכל בלי ברכה מביא השם, איך זה יכול להיות שמביאים השם? אין בכלל איסור. אז אמרתי אני לא זוכר בעצם, אמרתי, אני אומר עכשיו, שלפי הפני יהושע, שבאמת דבר שיוצא מסברה הוא דין תורה, וספקו אמור להיות לחומרה, אז גם את דין האשם אפשר להבין. זאת אומרת, אז לכן מביאים אשם, זה איסור תורה, זה לא איסור דרבנן, שיוצא מסברה. כן, אבל עדיין, על איסור, זה חידוש, אבל עדיין, יש איסור תורה שיוצא מסברה, מביאים עליו אשם, מי שעובר עליו מביא אשם. למה דווקא על זה ולא על כל סברה אחרת? אז נראה עוד. אז אני רוצה קצת לדבר על על העניין של האשמות, בכלל באופן כללי, כי אנחנו רואים שבשני הקשרים זה פוגש אותנו, ועוד מעט נראה שזה לא היה מקרה. זה קשור איכשהו לנושא הזה של האיסורים הסברתיים. אנחנו מכירים כמה סוגי אשמות. יש אשם מצורע, וכן, יש אשם נזיר, יש אשמות שהן אשמות נקרא להן אשמות פרוצדורליים, זאת אומרת, כחלק מטהרת המצורע או משהו כזה. יש אשמות שהן אשמות חטא. אשמות חטא יש בעצם ארבעה. יש אשם שפחה חרופה, הרגע אני אפרט. יש אשם מעילות, יש אשם גזלות, ויש אשם תלוי. אשם תלוי זה קטגוריה לעצמה, אבל לא משנה. זה ארבעה אשמות שיש באשמות החטא, חוץ מזה יש אשמות, אמרתי, כחלק מפרוצדורות על מצבים כאלה או אחרים. עכשיו אני אנסה להראות לכם שבכל, באופן סיסטמטי אפשר לראות שכל אשמות החטא הם אשמות שלא באים על חטא. בכולם, עד האחרון. אז בואו נראה. נתחיל עם אשם שפחה חרופה. באשם שפחה חרופה, מה זה השפחה חרופה? זה חציה שפחה, חציה בת חורין, שהיא נישאה לעבד עברי, אז היא נקראת שפחה חרופה. עכשיו, מי שבא עליה, צריך להביא אשם. להלכה אנחנו פוסקים, זה דיון בגמרא, אבל להלכה אנחנו פוסקים שהוא לא עבר עליו. אין לו. אז למה הוא מביא אשם?
כל הדעות אין לו?
לא, אנחנו פוסקים בגמרא, אבל אנחנו פוסקים להלכה שאין לה. אבל יש אשם להלכה, זה כולם מסכימים שיש אשם. השאלה היא למה מביאים אשם? אז פה, בהקשר הזה, מעניין, יש שאלה מעניינת של הפני יהושע. הפני יהושע שואל, הבני מילואים מביא את זה וחולק עליו, אבל הפני יהושע שואל, הגמרא אומרת שלא מצאנו אשת שני מתים. כן, מה זה? גביר, כן? גבירתם של שני אדונים, מה שנקרא. זאת אומרת, לא מצאנו מצב שאישה תהיה חייבת ייבום מכוח שני בעלים. כן? אישה לא יכולה להיות אשתם של שני בעלים, אין דבר כזה. יכולות להיות שתי נשים לאותו בעל, אבל לא יכולים להיות שני בעלים לאותה אישה. אז שואל הפני יהושע למה? בשפחה חרופה זה יכול להיות. כי למה לא יכולים להיות שני בעלים לאישה אחת? כיוון שאם האישה היא נשואה, אז קידושין לא תופסים בה. הבעל השני שיקדש אותה, הקידושין לא תופסים. זה איסור ערווה, כמובן, קידושין לא תופסים באיסור ערווה. אבל אם יש רק לאו, זה לא ערווה, אלא רק איסור לאו, למשל, כהן וגרושה, כהן שמקדש גרושה, קידושין תופסים. זה רק לאו. זה מחלוקת רבי עקיבא וחכמים, אבל להלכה אנחנו פוסקים לו כמו רבי עקיבא, שקידושין תופסים בחייבי להבין. רק בעריות קידושין לא תופסים, אחותו, בישת איש ודברים כאלה, אבל בחייבי להבין קידושין תופסים. אז אומר הפני יהושע, נו אז בשפחה חרופה שאפילו לה ואין, אין בכלל איסור, זה לא, אז כאן וחומר שקידושין תופסים. את השפחה החרופה הזאת היא אשתו של העבד העברי, עכשיו בא מישהו ומקדש אותה. אין איסור לבוא עליה, נכון? כך סיכמנו קודם, אז כיוון שכך, אז הקידושין תופסים, אפילו אם יש איסור לאו שהוא לא איסור ערווה, הקידושין תופסים, אז אם אין איסור אז ודאי שהם תופסים. נו אז הנה, היא אשתם של שני אדונים, שני בעלים. למה הגמרא אומרת אין אשת שני מתים? טוב, זו פרשנות מסוימת לעיני ששני מתים, לא משנה כרגע, אפשר לדון גם על זה, אבל זאת הטענה שלו, והוא רוצה לטעון את המהלך הבא. זה אחד מה... סיפרתי, אני חושב שפעם נתתי הרצאה באיזה כנס על הפני יהושע, ואמרתי שאצל הפני יהושע יש ניצנים של חשיבה בריסקאית. אפשר לראות שם בכמה מקומות, למרות שהוא היה הרבה קודם, הפני יהושע הוא אחד מראשוני האחרונים, תחילת המאה ה-18 נדמה לי, אפשר לראות אצלו ניצנים של חשיבה בריסקאית, וזה אחד הדוגמאות. הפני יהושע אומר שם דבר כזה, עולם הקידושין לא תופסים באשת איש. בדרך כלל אנחנו מבינים כחלק מכל העריות, זאת אומרת זה איסור ערווה אשת איש, ואיסורים חמורים כמו ערווה, איסורים שיש בהם כרת, אז קידושין לא תופסים בהם. אבל אומר הפני יהושע זה לא נכון. זאת אומרת, בכל איסורי הערווה הרגילים קידושין לא תופסים בגלל חומרתם. באשת איש קידושין לא תופסים כי אין פה את מי לקדש, האישה הזאת כבר תפוסה. היא כבר אשתו של מישהו אחר, אתה לא יכול לקדש, היא לא בשוק. אתה לא יכול לקדש אותה. זאת הנקודה היא שהקידושין באשת איש לא תופסים, כמובן יש גם את האיסור של ערווה. אבל יש שתי סיבות או שני דינים, לכן אני אומר שזה חשיבה בריסקאית, יש שני דינים באי תפיסת קידושין באשת איש. דין אחד זה חומרת האיסור, שזה איסור ערווה כמו באחותו נגיד, והדין השני זה בגלל שהיא לא נמצאת בשוק, זאת אומרת היא אשתו של מישהו אחר. איפה הנפקא מינה? שפחה חרופה. שפחה חרופה איסור אין, אז שואל הפני יהושע, אז למה שקידושין לא יתפסו? אם היה מצב שהייתה לי איזושהי אחות שאין בה איסור, אז יכול שבאמת קידושין היו תופסים. אני לא רואה מצב כזה, אבל תיאורטית. אבל באשת איש, יש מצב כזה, אומר הפני יהושע, הנה שפחה חרופה, שהיא אשת איש, אבל אין איסור. נכון, אז מצד האיסור באמת הקידושין יכולים לתפוס בשפחה חרופה. אבל תכלס היא אשת איש. קידושין לא יכולים לתפוס בה כי היא לא בשוק, היא כבר אשתו של מישהו. אז לכן הקידושין לא תופסים למרות שאין איסור. זאת הטענה שלו. אמרתי, אבני מילואים לא מסכים איתו. סימן מהם ד' אבל...
כן, תלויה?
מה?
בסוף יש את איש.
ברור שיש את איש, לא הבנתי.
לא, הוא שואל על הדעה השנייה.
למה הקידושין לא תופסים שם? אני חושב שהוא אומר שהקידושין כן תופסים. רק בגלל האיסור קידושין לא תופסים, ואם אין איסור אז הם כן תופסים. איך הוא מסתדר עם אשת שני מתים? לא מצאנו אשת שני מתים, הוא מפרש את הגמרא אחרת. זה הפני יהושע מניח שם הנחות בגמרא. לא כולם מסכים. זה, עד כמה שאני זוכר, זה הפני מילואים חולק עליו, אפשר להסתכל שם.
אולי יש לזה עוד מפקמינה שאולי אין לב בלבוא על אשת, על השפחה חרופה, אבל זה עדיין אסור מדין שיש את איש. כלומר, זה מעין חושב משפט כזה.
זה אני מגיע כבר, כן, זה בדיוק הנקודה. זאת אומרת, אבל כרגע אני אומר, אני מדבר בשפה של הפני יהושע כרגע, אחרי זה אני ארחיב את זה, כי אני חותר בדיוק לשם. אז הפני יהושע בעצם אומר שהקידושין לא תופסים בשפחה חרופה, בגלל שיש את איש, לא בגלל האיסור שבזה, גם בלי האיסור שבזה, זה בדיוק הנפקא מינה למה שהוא אמר, שיש עוד סיבה למה הקידושין לא תופסים באשת איש. מה זה בעצם אומר? יש הרמב״ם כשהוא מביא את מעשה שכם בהלכות מלכים. אז הרמב״ם מביא את, כן, את דינה, את שכם ודינה, אז הוא אומר, הוא נבלה, הוא עשה שהוא גזל את דינה. שם, מה זה גזל? זה לא גזלה, אלא הוא לא יודע, נעף איתה בדיוק, אני לא זוכר כבר באמת מה, אולי גזל אותה מאביה, אני לא חושב שמדובר שהיא הייתה נשואה.
לא.
גזל אותה מאביה או משהו, לא משנה, אבל מדובר שם בשפה של גזל. אז יש אחרונים שרוצים לטעון שבכל איסור אשת איש יש מימד של גזל. יש מימד של גזל, ואני חושב שמה שמתכוונים לומר, זה לא דיברנו על זה, אני חושב פעם, שאין הכוונה שהאישה היא רכושו של הבעל. זה, יש כמה וכמה ראיות שזה לא נכון. אלא מה? מדובר פה ברעיון כמו גזל. זאת אומרת, אתה חודר לרשות שהיא לא שלך. אחרי שמשפה, שמעת קודם, עוד רגע אני ארחיב את זה. אתה חודר לרשות שהיא לא שלך. אתה לא יכול לעשות את זה. גם במקום שבו התורה לא מטילה על זה איסור, אתה לא יכול לעשות את זה. ולכן אשת איש זה בעצם איזשהו סוג של טריטוריה, הזוג הזה יצר טריטוריה משלו, כשאתה חודר לתוך הטריטוריה הזאת, מה אתה עושה כאן? מהי בית ביער, כן? מה אתה מחפש כאן? אז אתה לא יכול לעשות את זה, אין לך רשות להיכנס לשם לא בגלל האיסור, אלא בגלל שזאת טריטוריה אחרת. עכשיו, אם באמת זה היסוד של שפחה חרופה, אז אפשר להבין למה מביאים על זה אשם. מביאים על זה אשם לא בגלל מימד האיסור שבזה כאיסור בזה. מביאים איזה אשם בי שאתה נכנס לתחום שהוא לא שלך, לא בגלל האיסור שבזה. המציאות האובייקטיבית שיש פה איזשהו גדר שאתה חצית אותה או נכנסת לאיזשהו תחום שהוא לא שלך, זה מה שמחייב אשם. אולי הייתי צריך להתחיל אפילו אולי לפני כן, בגמרא וברש"י מחדד את זה, אבל זה בפשטות זה כתוב כבר במשנה בעצם, שאשמות להבדיל משאר הקורבנות מובאים על מזיד כשוגג. אין הבדל בין מזיד לשוגג. מה הרעיון? למה אין הבדל בין מזיד לשוגג? אז הרמב"ן על התורה דן בזה, לא כך משכנע לדעתי מה שהוא כותב שם. לי נדמה שהסיבה היא שבאשמות, נגיד בחטאת, כשאתה מביא קורבן חטאת, אתה מביא את זה על העבריינות שלך. זאת אומרת, עברת עבירה. כיוון שעברת עבירה, אז אתה חייב חטאת. אבל באשם אתה מביא את זה על התוצאה. לא על המימד העברייני, לא בגלל האיסור שבזה, אלא אתה מביא על עצם העובדה, נגיד במקרה שעכשיו, כמו שאמרתי עכשיו, חדרת לרשות שהיא לא שלך, על זה אתה מביא אשם. בלי קשר לשאלה אם יש בזה איסור, זה לא בגלל המימד העברייני. אם הייתי אפילו ממשיך ואומר, זה כן מתאים למה שהרמב"ן מדבר בויקרא, שאשם זה מלשון שממה. זאת אומרת, בעצם מה שאתה עשית, אתה החרבת משהו. כן? יצרת שממה. והאשם זה הדרך, באיזושהי, לא יודע למה, אבל זאת הדרך לתקן את זה. זה לא הנקודה של המימד העברייני, אלא התוצאה של המעשה שלך. אז מה זה משנה אם עשית את זה בשביל מזיד? זאת אומרת, אם הבעיה היא העבריינות שלך, שעשית את זה במזיד, זה חמור. על זה מגיע לך אונס, זה לא קורבן אשם. בשוגג, באונס אתה פטור לגמרי. בשוגג יש מימד של רשלנות מסוימת, אז יש איזושהי טענה כלפיך שיש פה מימד עברייני, תביא קורבן חטאת. אבל באשם אתה מביא גם על המזיד וגם על השוגג, כי זה בכלל לא השאלה שלה לחפר על העבירה שאתה עשית, אלא זה לתקן את מה שקרה. מה שקרה קרה בין במזיד ובין בשוגג. זה להפך, במזיד זה עוד יותר קרה. אז אם זה ככה, אז אתה מביא אשם. אז לכן זה גם, נקודת המוצא היא שחייבים את זה על מזיד כשוגג, וכיוון שכך, זה כבר עצמו רמז לזה שאשם יש לו אופי שונה מאשר לחטאת. ואני רוצה להציע פה שההבדל הוא שהחטאת מובאת על המימד העברייני שבמעשה שלי, על העבירה שאותה עברתי, והאשם מובא על המימד התוצאתי, על השממה שיצרתי במעשה שלי. ולכן, גם במקרים שבהם אין איסור, אבל הסברה אומרת לי ש... השמתי משהו, כן, שיצרתי שממה, אז אני מביא אשם. ולכן זה קשור לנושא הסברה. כי הסברה אומרת לי שקורה פה משהו, אפילו אם אין ציווי. אז נכון, אין פה את המימד העברייני, בגלל שזה לא, אין אנשים אליי כן מזהירים. זאת אומרת, אין עזרה. אבל מצד שני, את המהות יש פה. את המהות הרי יש. מה זה משנה אם אין או יש ציווי? בסופו של דבר, הנקודה היא לא העבריינות, זה שעבר נגד הציווי, אלא הבעיה היא הדבר עצמו, והדבר עצמו קיים. זה מה שהסברה אומרת, שיש פה דבר בעייתי. אמרתי שבסברה יש מהות, למרות שאין ציווי. לכן מובא על זה אשם. אז באשם שפחה חרופה, זאת דוגמה מצוינת. עכשיו, למה באמת בכל אשת איש זה לא קורה? אז באופן עקרוני אפשר היה להגיד שבכל אשת איש יביאו אשם. למה? כי בכל אשת איש, מעבר לאיסור, יש גם את המימד של החדירה לרשות לא שלך. כמו שבשברה חרופה יש רק את זה, אין את האיסור. אבל בכל אשת איש יש גם את זה. אז שיביאו חוץ מהעניינים של אשת איש, זה חיוב מיטה, או תלוי מה קורבן, או תלוי בשוגג או במזיד, שיביאו גם אשם. אז שם נדמה לי פשוט, נכון, באופן עקרוני זה היה אמור להיות, אבל לא מביאים את זה כי זה כבר מטופל במימד העברייני. אז אם אתה כבר מביא גם את החטאת או חייב מיטה, זה כבר כנראה מטפל גם בשאלת השממה. כן, בדיוק. זה כבר מטפל בשאלת השממה. אבל זה לא, אבל באמת באופן עקרוני גם שם היה צריך להביא אשם. אוקיי? טוב, עכשיו, זה האשם הראשון. האשם של שפחה חרופה. האשם השני... זה אשם, אשם מעילות. גם על מעילה מביאים אשם. עכשיו, באשם מעילות, הוא מאתגר את התמונה הזאת, ומחזק אותה מצד אחד, ומאתגר אותה מצד אחר. מצד אחד הוא מאתגר את התמונה הזאת, כי אשם מעילות מובא רק על שוגג. אשמות בדרך כלל מובאים על מזיד כשוגג, אשם מעילות לא. אשם מעילות מובא רק, מעילה זה רק בשוגג בעצם. המעילה, נגיד שאני מועיל בדבר שהוא שייך להקדש, אז הוא יוצא לחולין. Okay? זה דין מעילה. ועל זה מביאים אשם מעילות. עכשיו, זה קורה רק בשוגג, במזיד לא. אומרים הראשונים, יש פה איסור גם במזיד. במזיד זה לא יוצא, זה לא יוצא מרשות ההקדש ולא מביא עם השם. אז דיני המעילה ההלכתיים קיימים רק בשוגג. האיסור קיים גם במזיד. אבל אני אומר עוד פעם, מבחינת המהלך זה נראה סותר. כיוון שאם המהלך הוא שהשם מובא גם על מזיד וגם על שוגג, אז במעילה זה לא ככה, במעילה זה רק על שוגג. אבל לדעתי זה מחזק את המהלך, זה לא מחליש אותו, אבל אני אעבור רגע לעוד שתי נקודות. באשם מעילות, יש, אולי אני, לפני שאני עובר לאשם מעילות, עוד הערה לאשת איש בתפר לאשם מעילות. יש מעריק שאומר, אנחנו יודעים שיש שני שגגה. המשנה בתחילת פרק כלל גדול בשבת אומרת ששני סוגי שגגה. יש שגגה במציאות שאני לא יודע ששבת היום, ויש שגגה בדין שאני לא יודע שאסור לברור. אז לכן בררתי. או שלא ידעתי שהיום שבת, או שלא ידעתי שאסור לברור בשבת. אוקיי? עכשיו, באשת איש שנעפה עם מישהו אחר, אם זה שוגג, אז היא לא נאסרת על בעלה. בעלה ישראל. אם בעלה כהן, אז היא נאסרת גם בשוגג ובאונס, אבל אם בעלה ישראל, אז היא לא נאסרת. אומר המעריק, זה רק בשוגג אחד מתוך שני הסוגים. רק בשוגג שהיא לא ידעה שזה בעלה, שזה לא בעלה. שוגג במציאות. הלילה היא לא ידעה שזה לא בעלה. בסדר? אבל בשוגג בדין, היא חשבה שזה מותר לנרוף, היא עדיין תיאסר על בעלה. כך אומר המעריק. שוגג בדין. אם היא שגגה והיא חשבה שזה דבר מותר לנעוף עם מישהו אחר, היא עדיין נאסרת על בעלה. אם היא לא ידעה שזה בעלה, זאת אומרת, אם היא שוגגת במציאות, לא בדין, אז היא לא נאסרת.
מה הסברה?
אוקיי, אז מה הסברה? זה אומר המעריך, כי סוף סוף היא מעלה מעל באישה. כתוב, הוא מעלה מעל באישה. כן, האישה הזאת שנועפת, הוא מעלה מעל באישה. סוף סוף היא מעלה מעל באישה, כי מה יחסים עם מישהו שהוא לא בעלה? אז מה זה לא... במילים אחרות עכשיו אני אומר, זה לא בגלל האיסור. זה לא בגלל האיסור. זה לא משנה, מבחינת האיסור יש, זה לא חשוב. הנקודה היא שהיא בסופו של דבר אבל רצתה לפרק את התא הזוגי. היא בעצם קיימה יחסים עם מישהו שהוא לא בעלה. זה לא בגלל האיסור שבזה. ופה אנחנו, זה מקרין על מה שדיברתי קודם. ניאוף, הבעיה היא לא רק האיסור החמור שיש בזה. יש בניאוף משהו שהוא פשוט פירוק של התא הזוגי, או מישהו חודר לתוך תחום שהוא לא שלו. לכן היא נאסרת בכל מקרה, גם אם היא שוגגת. אם היא שוגגת ולא ידעה בכלל שזה לא בעלה, אז היא לא התכוונה לקיים יחסים עם מישהו אחר. זה לא פירוק של התא הזוגי, אז הם לא נאסרים. עכשיו, זה מחבר אותי ישר לאשם מעילות. דיברתי על אשם שפחה חרופה, וזה בעצם מראה מה יש בכל אשת איש, לא רק בשפחה חרופה, שיש איזשהו מימד של חדירה לרשות לא שלך. עכשיו, באשם מעילות, גם בעצם... זה אותו עניין, אבל מעניין שדווקא שם זה רק בשוגג. עכשיו מילות קיים רק בשוגג. זה כמובן לכאורה מאתגר את מה שאמרתי, אבל בעצם זה מחזק את מה שאמרתי. למה? כי הרי באשם מעילות, במעילה, יש איסור בין במזיד בין בשוגג. נכון אמרתי, זה הראשונים כבר כותבים. ברור שאם אני עושה, אם אני מועל בחפץ של הקדש במזיד, אז אולי הוא לא יוצא לחולין ואין את דיני מעילה, אבל את האיסור ודאי שיש, זה חפץ קדוש, אני השתמשתי בחפץ קדוש. אז מה זה אומר? הנה, עוד פעם אתם רואים שהאשם לא בעל חטא. כי הרי חטא יש גם בזיד וגם בשוגג. אם האשם היה בעל חטא, אז מה ההבדל בין מזיד ושוגג? אם כבר, אז כן, כמו חטאת, אז נניח, אבל האשם הוא לא כמו חטאת. אז להפך, אז הוא היה צריך לבוא גם על מזיד וגם על שוגג. אלא מה? על כורחנו שזה לא נכון. אלא מה קורה? במעילה, במעילה החפץ, כמו שאמרתי קודם, יוצא לחולין. אם עשיתי את זה בשוגג, הוא יוצא לחולין. אם עשיתי את זה במזיד, אז לא. זאת אי אפשר, הרעיון מאחורי זה שאתה לא יכול להפוך חפץ קדוש לחולין בכוונה. זאת אומרת, אם אתה, כל אחד יכול לבוא ולהתעלל בהקדש, זאת אומרת, הוא יוציא לחולין מה שהוא החליט. אין דבר כזה. אם עשית את זה בשוגג, זה יצא לחולין. אבל מישהו שיעשה את זה באופן יזום, לא יעזור לו. זאת אומרת, זה לא יצא לחולין. זה בכלל מהלך הלכתי, אני חושב שקיים בהרבה מקומות. התורה לא נותנת לנו להשתמש בכלים ההלכתיים כדי להוציא לפועל דברים שהיא לא רוצה שנוציא לפועל. בכמה הקשרים רואים את זה. בכל אופן, אז מה קורה כאן? עכשיו זה כבר הכל ברור. הרי את האשם מביאים על חדירה לרשות לא שלי. נכון? אז בעצם זה כמו גזל, נגיד שאני נועף עם אשת איש, אז גזלתי את אשת איש, נכון? בעצם לקחתי משהו מרשות לא שלי. אוקיי? מתי זה קורה במעילה? רק בשוגג. רק בשוגג הרי זה יוצא לחולין. גזלתי את הדבר מההקדש. לכן רק שם מביאים אשם. הרי אשם מובא בין על מזיד, בין על שוגג. זה לא הנקודה. אבל צריכה להיות תוצאה של דבר מרשותו, לרשות שלי, לקחת אותו לרשותי, כדי שאני אתחייב אשם על זה. זה קיים רק בשוגג. זאת אומרת, מה שיש אשם מעילות רק בשוגג, זה לא בגלל שהאשם בא רק על שוגג. אלא כי מושג המעילה קיים רק בשוגג. ואת היציאה לחולין, זה חידוש של התורה, שיציאה לחולין קיימת רק בשוגג. ורק במצב שיש יציאה לחולין, מביאים אשם. אז לכן להפך, אז הדבר הזה מחזק את מה שאמרתי קודם, כי זה לא משנה מזיד או שוגג, הנקודה היא פשוט...
סליחה
שמפריח לצאת? כן. תודה. כן, הטענה היא שבעצם אנחנו רואים שהשם בעצם בא בין על מזיד בין על שוגג, ופה אנחנו רואים שהוא בא דווקא על שוגג, בניגוד למקרים אחרים שהוא בא רק על מזיד, או גם על מזיד, סליחה. אבל מצד שני, זה גם מראה שהוא לא בא על החטא, כי החטא קיים בין במזיד בין בשוגג. אז אתה שואל את עצמך, אז על מה כן? אז בוא נראה, מה ההבדל בין מזיד לשוגג במעילה? התורה אומרת לנו שבמעילה בשוגג זה יוצא לחולין, ובמזיד זה לא יוצא לחולין. נו, אז עכשיו אני גם מבין, שם בא רק על שוגג. כי השם בא על ההוצאה של הדבר לחולין, לא על העבירה שבזה. אז ההוצאה לחולין קיימת רק בשוגג. מסיבות אחרות, אבל ההבחנה בין שוגג למזיד היא לא מדיני אשם, אלא היא מדיני מעילה. זה הנקודה. בואו אני אראה לכם את זה. יש במעילה שתי יחידות מאוד מעניינות. באשם מעילות יש שתי יחידות מעניינות. יחידה אחת, הבאתי אותה כבר, זה תלמידי רבנו יונה. תלמידי רבנו יונה אומרים שמביאים אשם על מי שאוכל בלי ברכה. מביא אשם מעילות. למה? אגב, זה מאוד מעניין. כן, זה אשם מעילות, זה לא אשם גזלות, כן. הוא מביא אשם מעילות. למה הוא מביא אשם מעילות? הרי אין איסור, כמו ששאלתי קודם, הרי זה חובה דרבנן לברך על המזון. אז למה אם לא, אם אכלתי בלי לברך, אני מביא אשם מעילות, זה חולין בעזרה. התשובה היא, מה פתאום? אני חדרתי לרשות לא שלי. יש סברה שכל הנהנה מן העולם הזה בלא ברכה, כאילו מעל. לקח משהו שהוא לא שלו, לקח בלי רשות, כמו גזלות, כמו מעילות. אז כיוון שכך, אז הוא מביא אשם. היי, אין איסור.
מי שמבטיח סמכות היא פה, סמכות הכל. לכאן, למטה או למעלה?
למעלה. אולי היום למטה זה פותח? אני לא יודע, אני יודע שלמעלה זה פותח.
תחזיר לנו שנוכל לצאת.
תנעל ותחזיר לנו. אני פה עוד מינך אוזן. אז אז הרי אין
זה גם למטה, אז אם תופע בבקשה.
אז פה פתחת למטה?
כן, אני סוגר את זה, זה סגור מבחוץ, אבל עדיין כשאתה יוצא...
זה לא נעול.
זה לא נעול, עכשיו זה לא נעול.
כן, אני אז.
כל טוב.
נתראות. אז כן, אז אכלת בלי ברכה, אז אין איסור. אז התשובה היא סברה. הסברה אומרת שנהנה מן העולם הזה בלא ברכה כאילו מעל. מה אומרים תלמידי רבנו יונה? מה זאת אומרת כאילו מעל? הוא לא כאילו מעל, הוא מעל. הוא מעל, רק אין איזה איסור מעילה. התורה לא מגדירה את זה כאיסור מעילה. זה יוצא מסברה. לכן אומרים כאילו מעל. אבל בעצם יש פה מעילה ממש. למה? את איסור המעילה אין כאן. אבל את ההוצאה של הדבר מרשות שלא שייכת לך, לקיחת דבר בלי רשות, את זה יש כאן לגמרי. זה מה שהסברה אומרת. מל, אתה מביא שם. אז לא צריך איסור. מה?
אז למה גזר רגיל?
רגע, נביא עוד מעט על אשם גזלות, אני אדבר על זה עוד רגע. זה, אבל אני עדיין באשם מעילות. אז זה דוגמה אחת. דוגמה שנייה, עוד יותר מעניינת, זה כמו בגמרא עצמה. בגמרא עצמה יש איזו סוגיה מאוד מוזרה, שנקראת מעילה בקונמות. מה זה מעילה בקונמות? מישהו שנגיד נדר קונם, ספר זה עליי, או לא משנה איזשהו חפץ מסוים, שאסור לי ליהנות ממנו. נדר, אוקיי? עברתי על הנדר, אז עברתי על לא יחל דברו. תנו? בגמרא מתברר שאני מביא אשם מעילה. מה זה השעה מעילה? מה זה קשור למעילה? מה, הוא קדוש הדבר הזה? נדרתי איסור, קונם. מה זה קשור לקדוש? אז האחרונים והראשונים מתלבטים את זה, המשנה למלך מעריך בזה, אומר, מאיפה ההמצאה הזאת? מה זאת אומרת? איך יוצא? אבל זה גמרא מפורשת, פה זה כבר לא תמיד הרבה נראה. הגמרא אומרת את זה, שיש מעילה בקונמות. מאיפה זה יוצא? מה המקור לאשם? אין בשום מקום לא מוזכר שלא יחל דברו מביאים אשם. לא יחל דברו, זה איסור נדר. איפה כתוב שמביאים אשם על זה? אז באמת זה לא כתוב. לא כתוב ולא צריך להיות כתוב. למה? כי אשם לא מובא על חטא. לא צריך אזהרה, לא צריך שיהיה כתוב. אשם מובא בכל מקום שאתה נכנס לרשות שילו שלך. עכשיו, מה מגדיר נדר? הגמרא בתחילת נדרים אומרת שיש הבדל בין נדרים ושבועות. שנדרים זה איסור חפצה ושבועות זה איסור גברא. מה זאת אומרת? נדרים הוא אוסר את החפץ עליו, ושבועות הוא אוסר את עצמו על החפץ. זה אומר בעצם בתפיסה המקובלת, שכשאתה נודר, אתה בעצם מכיל חלות איסור על החפץ. הוא לא קדוש. יש ראשונים שנדברים על זה כאילו שהוא נהיה קדוש. זה קשור לקדוש, אני לא יודע איפה זה יצא בכלל הדבר הזה. הוא לא קדוש ולא שום דבר. אלא מה? הוא מחוץ לתחום שלך. אתה, יש התורה חידשה, שבן אדם יכול לעטוף בגדר משהו, שאין גדר אובייקטיבי סביבו, הוא לא קדוש בשום צורה שהיא. אני רק אוסר אותו עליי, אז יש לבן אדם את הכוח לבנות גדר כזאת סביב משהו, ולהשאיר אותו מחוץ לתחום עבורו.
גדר פרטית.
כן, גדר פרטית שלו. אז אם זה ככה, ברגע שחדרת לשם, חדרת לרשות שילו שלך, תביא שם. האשם הזה מובא לא על החטא שלא יחל דברו. החטא שלא יחל דברו הפוך. לא יחל דברו זה קיים גם בשבועה. הלא יחל דברו זה מימד הגברה שבאיסור. זה זה שאתה חיללת את דיבורך. אני מדבר על השאלה מה עשית כשחיללת את דיבורך. השממה שאותה עשית. מה עשית? אתה החרבת את הגדר או לקחת משהו מחוץ לתחום שלך. התוצאה הזאת היא זו שמחייבת את האשם. לא האיסור שלא יחל דברו. לכן גם פה, למרות שפה, שימו לב, פה כבר יש איסור. לא יחל דברו, אבל האשם לא בא על זה. זה לא שתמיד כשיש אשם אין איסור, אלא גם כשיש איסור, האשם לא בא על האיסור, הוא בא על משהו אחר. זה שבמקרה יש גם איסור, אז יש גם איסור, אז מה? אבל האשם בא על משהו אחר. זה באופן מאוד שיטתי רואים. ראינו בעצם בינתיים אשם שפחה חרופה, ששם אין איסור בכלל, ואני חודר לרשות שילו שלי. ראינו שבעצם כל אשת איש, יש פה מימד של מעילה, ומעלה מעל באישה, שזה, ומעילה זה גם אשם, ולכן מביאים אשם גם על מעילות, כי גם במעילה אתה מביא אשם הזה שחדרת ולקחת משהו מרשות שהיא לא שלך, ולא על האיסור שבדבר אתה מביא, כי האיסור קיים גם במזיד, אתה מביא על עצם השממה שעשית, זה שקיפלת את הגדר, בעצם כן, שינית את הסדר העניינים הנכון, איכשהו במובן מסוים בעולם, ושתי ההשלכות לעניין הזה, שזה קורה רק בשוגג ולא במזיד, שלוש השלכות, זה קורה רק בשוגג ולא במזיד, כי רק בשוגג באמת אתה מפיל את הגדר הזאת, אתה מוציא את הדבר לחולין, ושתי ההשלכות שבהן רואים את זה, זה מי שאוכל בלי ברכה, למרות שאין בכלל איסור, מביא שם מעילות לפי תלמיד רבנו יונה, למה? הרי אין פה איסור, נכון, אבל יש פה מעילה, יש פה את ההוצאה של הדבר מהרשות שלו, לכן אתה מביא שם מעילות, אפילו שאין עזרה על זה. ולגבי מעילה בקונמות, מה שהמשנה למלך שאל, איך שייך לחייב אותי אשם, כשבכלל אין, לא מופיע, לא יחל דברו, הוא לא אחד האיסורים שמופיע ברשימה של איסורים שחייבים עליהם חטאת, אז התשובה היא נכון, זה לא יחל דברו. זה על החדירה לרשות שלו שלי, כשנדר קובע בעצם רשות. זאת רשות של חולין, אין פה שום דבר קדוש. בסדר, אתה מביא אשם, קוראים לזה אשם מעילות, אולי הביטוי הזה מבלבל. זה אשם, באופן כללי, כמו אשם מעילות. אבל זה לא בגלל שאתה מעלת בקודש. גם באשת איש אתה לא מועל בקודש, או בשפחה חרופה היא קדושה. זה לא בגלל הקודש שבזה. אתה מועל בגלל שזה רשות שהיא לא שלך. אוקיי? ולכן אשם מעילות זה הכוונה, אתה נכנס לרשות שהיא לא שלך, ולכן בעצם אתה חייב להביא את האשם. אז הנה שתי דוגמאות לאשמות שלא מובאים, אשם מעילות שלא מובא על איסור בכלל. אשם מעילה בשוגג כן מובא על איסור, שם יש איסור, אבל האשם לא מובא על האיסור, אלא על מימד היציאה לחולין, על השממה שמתלווה לאיסור, לא על האיסור. כאשר בכל מקרה אנחנו רואים שהאשם מובא על התוצאה. האשם, עד כאן ראינו שני סוגי אשמות, אשם אשם שפחה חרופה ואשם מעילות. אשם מעילות, הבאתי כמה דוגמאות, אבל זה הכל בעצם הקטגוריה השנייה של אשם מעילות. האשם מהסוג השלישי זה אשם גזלות. עכשיו, אשם גזלות זה מקרה מאוד מעניין. כי בגזלה, אני מתעלם כרגע, זאת אומרת, נניח שעל כל גזלה צריך להביא אשם. זה לא נכון, למה שאתה שאלת קודם, אני אגיע לזה עוד מעט. אבל אשם גזלות בפשטות זה הגזלה. למה על גזלה מביאים אשם? לפי איך שאני אמרתי קודם, זה מאוד ברור, נכון? כי אתה נכנס, זה כל המהות של גזלה. אתה נכנס לרשות שהיא לא שלך, לא בגלל איסור לא תגזול, אלא בגלל זה שיש פה איזושהי טריטוריה שהיא לא שלך. שזה כמובן מתקשר לכל דברי רב שמעון שקופ שם על תורת המשפטים, שדיברנו על זה בעבר כבר יותר מפעם אחת. רב שמעון שקופ בעצם רוצה לטעון מכוח כל מיני ראיות שהוא מביא בשער ה', הוא רוצה לטעון שדיני הקניין הם קדמו לציווי שלא תגזול.
חייב להיות קניין.
כשאסרים עלינו לגזול, אז חייבת להיות ברקע איזושהי הגדרה מהו ממונו של מי. אתה צריך לדעת שזה נקרא גזל, זאת אומרת שלקחת ממון שהוא לא שלך, ואז גזלת. עכשיו, איפה נקבעו דיני הקניין? אמרתי שמסכת בבא בתרא היא מסכת בלי פסוקים. אין פסוקים, כמעט. יש פה ושם דיני קניין שכן מוצאים מהתורה, אבל מעט מאוד. אז רוב דיני הקניינים הם דינים שיוצאים מסברת חכמים, מקביעות של חכמים, אבל הם דיני דאורייתא. לא דיני דרבנן. רק לא צריך פסוקים, למה לא? אז אומר רב שמעון שקופ, כי יש תורת המשפטים, החברה קובעת את דיני הקניין, והתורה, כשהיא אומרת לא תגזול, נותנת לזה גושפנקה הלכתית. זאת אומרת, שאם אתה פוגע בדיני הקניין שהתורה קבעה, אז עברת על איסור הלכתי גם, לא רק על איסור משפטי חברתי. אחת ההשלכות, כן, יש כאלה שרוצים לטעון, זה עוד לא קראתי אצלו, אני צריך לראות מה הוא כותב על זה, כי יש לי איזה, היה לי איזה ויכוח עם כמה יהודים בהבנת רב שמעון שקופ. יש כאלה שרוצים, שהבינו ברב שמעון שקופ, שבעצם הדיני הקניין הם שייכים לעולם המשפט, אבל אין איסור לקחת את קניינו של מישהו אחר עד שבא הפסוק שלא תגזול. את הפסוק שלא תגזול בא לצקת תוכן נורמטיבי לדיני הקניין. עד שם זה היה רק עובדות. זה לא היה משהו שאמר אסור או מותר. זה רק קבע, זה שייך לך, זה שייך לי, אבל בלי השלכות נורמטיביות.
אם זה מותר, אז מה המשמעות ששייך לי?
כן, זה שייך מטאפיזית באיזושהי צורה, אבל כן, זאת הייתה טענה. והתורה, בזה שהיא אמרה לא תגזול, אז היא זו שקבעה שגם אסור לקחת. כן? אני רוצה לטעון שזה לא נכון. רב שמעון שקופ מתכוון לומר שיש איסור משפטי לקחת את הדבר. וכשבא הפסוק ואומר לא תגזול, יש גם איסור דתי, חוץ מהאיסור המשפטי. אבל גם בלי הלא תגזול יש איסור לקחת. זאת אומרת, זה לא רק שהדבר הוא שלך, אלא יש גם איסור לקחת. יש לי כמה ראיות לזה מדבריו. חוץ מזה שזה סברה, נראה לי סברה פשוטה, אבל יש גם ראיות שלזה הוא מתכוון. א', הוא שואל ממש בתחילת השער, הוא שואל שם, ואם תשאל, ואם תאמר, למה שאני בכלל יהיה מחויב לציית למשהו שהתורה לא צוותה? דבר שלא מופיע בתורה, אז למה צריך לציית? איפה כתוב שצריך לציית? למה צריך לציית? איזה מין שאלה הזאת? לא צריך לציית לכלום. אתה רק מציית ללא תגזול. רק לא תגזול אומר אסור ומותר. דיני הקניין זה רק סימונים. מה שייך למי? אז אין פה מימד של ציות או אי-ציות. אז מה השאלה? למה לציית לדבר של תורת המשפטים? אתה מציית ללא תגזול. לא תורת המשפטים. לכן, אם הוא שואל שאלה כזאת, אז ברור שהוא מתכוון לומר שיש פה גם מימד איסורי שקודם ללא תגזול. עכשיו, הוא אומר את זה בהמשך השאר, הוא מדבר על גזל גוי, שיש מחלוקת ראשונים, אם גזל גוי אסור מן התורה או מותר מן התורה, אם זה נכלל בלא תגזול. אז אומר רב שמעון שקופ, לכולי עלמא זה אסור מן התורה באיסור משפטי. אז גם מי שאומר שגזל גוי מותר מן התורה, זאת אומרת, לא תגזול לא חל עליו מדאורייתא, מדרבנן כן, מדאורייתא לא, אבל יש איסור דאורייתא לגזול בגלל שזה ממונו של הגוי. הרי דיני ממונות יש גם בגויים. בעלויות יש גם לגוי על רכוש. ברגע שזאת בבעלותו, לך אסור לקחת את זה. למה? מתורת המשפטים, לא בגלל לא תגזול. זאת אומרת, הטענה היא ש, שתורת המשפטים קובעת את ההגדרה מה שלך ומה שלי ואת האיסור לקחת. התורה מוסיפה עוד מימד של איסור דתי על גבי האיסור המשפטי.
למה צריך? אני לא מבין. אם האיסור המשפטי הרי זה הוא סברה מאוד מאוד חזקה, אז למה עצם הסברה לא הופכת את זה כבר גם לאיסור דתי?
הסברה זה, מה זה איסור דתי? איסור דתי במובן הזה שהקדוש ברוך הוא יבוא איתך חשבון, זה נכון. הוא יבוא איתך חשבון גם על דברים שהם מסברה. אבל איסור דתי בכל זאת קטגוריה אחרת.
אז אנחנו חוזרים חזרה, למה לצברה קרא? כי מהצברה זה לא יהפוך את זה
לאיסור. אז אמרתי שלמה לקרא, למה לקרא סברה היא, אתה יכול להגיד בפרט, כמו שהצלח אומר, אתה יכול להגיד בפרט בתוך מצווה. אם יש לי סברה, בשביל מה הפסוק שיגיד את זה? אבל בשביל לחדש מצווה חדשה, אז אתה צריך פסוק כדי להגיד לך שזה ממש אסור מדאורייתא, שגם עונשים על זה במקרה מסוים. כן, אני אומר שזה, הצלח הוא הסברה הפשוטה בעיניי. אז הטענה היא שבגזלה, בדיוק כמו אגב, כמו באשת, מה שאמר הפני יהושע על אשת איש, אתם זוכרים, זה בדיוק אותו דבר. גם פה, כשאתה גוזל, אתה עושה שני דברים. א', אתה חודר לרשות שהיא לא שלך. וזה קיים גם בלי לא תגזול. זה מימד המשפטי שבדבר. חוץ מזה, יש מימד דתי. אתה עובר על איסור לא תגזול, שזה איסור ככל איסור אחר. רק שזה לא כמובן בלתי תלוי לגמרי, אלא משקוף גם מוסיף שמה, שאיסור לא תגזול עוקב אחרי ההגדרה המשפטית. זאת אומרת, נגיד ככה. זה תלות רק לכיוון אחד. יכולים להיות מצבים משפטיים שלא יהיה איסור לא תגזול. לא יכול להיות שיהיה איסור לא תגזול כשאין קביעה משפטית ברקע. אז זה לא יכול להיות. לכן הרי הוא מתחיל שם מהקושיה של המערי בסן, למה בספק ממון אנחנו הולכים לכולה, לכולה לנתבע. כן, אתה תובע אותי ממון ואני לא מסכים שאני חייב, אז אם אין ראיות הממון נשאר אצלי. אז שואל המערי בסן למה? ספק, יש פה ספק גזל, אני עובר על ספק גזל, ספק גזל לחומה, צריך להחמיר. אז למה אומרים לי ללכת לכולה? אז אומר רב שמעון שקופ, הקביעה שהמוציא מחברו עליו הראיה היא קביעה משפטית, על זה הרי נאמר למה לקרא סברה, זאת אחת הדוגמאות שמובאות. מה זה אומר? שברמה המשפטית ברור שצריך לפעול באופן שחובת הראיה היא לא על המוחזק, זאת אומרת חובת הראיה על התובע. זאת הקביעה המשפטית. זאת אומרת, ברגע שהמשפט קבע שהדבר הזה צריך להישאר אצלי, אז ממילא מבחינת תורת המשפטים זה שייך לי. למרות שהאמת יכולה להיות איתו. מבחינת האמת אנחנו בספק, אנחנו לא יודעים מי צודק. אבל תורת המשפטים קבע שזה אצלי, ברגע שתורת המשפטים קבע שזה אצלי, גם לא יהיה איסור לא תגזול. כי איסור לא תגזול עוקב אחר דרה של תורת המשפטים. ברגע שהקביעה המשפטית אומרת שלקחתי משהו שהוא לא שלי, מתעורר איסור לא תגזול. אבל אם ברמה המשפטית זכותי להחזיק בדבר, כי הם מוצאים מחברו עליו הראיה, אם הוא לא הביא ראיות, זכותי המשפטית להחזיק בדבר, ממעלה גם אני לא צריך לחשוש לאיסור לא תגזול. כי איסור לא תגזול בא לצבוע את האיסור המשפטי בעוד צבע דתי. אבל אם אין איסור משפטי, אז גם לא תגזול לא יהיה פה.
זאת אומרת, אין פה ספק שלא תגזול.
כן, אין בכלל. ברגע שהכרעת את זה משפטית, אז גם לא תגזול לא יהיה פה. לצד ההפוך זה לא נכון, כי בגזל גוי למשל, הרי הוא אומר, שלמרות שיש איסור משפטי, לא יהיה איסור דתי לחלק מהראשונים. לאלה שאומרים שגזל גוי לא אסור מן התורה, אז הם בעצם אומרים שלא תגזול פה, לא עוקב אחרי ההגדרה המשפטית. נכון? אבל בסדר, לכן אמרתי, התלות היא לכיוון אחד. את לא יכול להיות איסור לא תגזול שברקע שלו אין איסור משפטי. אבל יכול להיות איסור משפטי שאין לו עוד קומה שנייה, קומה דתית, שלא תגזול. זה כן יכול להיות. אז עכשיו, אם זה כך, כן?
כמו שאמרת על האיסור של משפט באישות, אז אם אישה נועפת בבעלה בהסכמתו של בעלה, אז יוצא שהיא בעצם לא, אין פה מעל?
זאת שאלה מעניינת, אני לא יודע, שאל אותי פעם מישהו את זה, אני כבר לא זוכר, אני לא יודע להגיד. זאת אומרת, השאלה האם התורה לא מחייבת אותנו להישאר בגרת התחום, גם אם אנחנו מבטרים.
זה לא קניין ממש.
האם התיחום הזה תלוי בדעתי?
זה לא שלא.
האם התיחום הזה תלוי בדעתי? תיחום בקניינים תלוי בדעתי.
זה לא קניין של רכוש.
תיחום בקניינים, אני יכול לתת מתנה, אז ודאי שאני יכול גם להוריד את הגדר, אם אני החלטתי. אבל תיחום באישות, אני לא יודע. אבל אני אומר, פיחום בישות כן תלוי כנראה בקביעה החברתית, על זה דיברנו פעם, עכשיו אני אזכר שדיברנו על זה פעם, לכן קודם מקדש הדת הדר הבנן מקדש, שאם אין הסכמה חברתית או הכרה חברתית בזה שאתם זוג נשוי, אתם לא נשויים. צריך הסכמה, הכרה חברתית בנישואין, זה מוסד חברתי. לכן כל מערכת משפטית בעולם מסדירה את, את, את המעמד האישי. זאת אומרת, מי נשוי ומי לא נשוי, אתה צריך להירשם אצל השופט או בעירייה. כל מערכת משפטית מבינה שנישואין זה מוסד חברתי. החברה צריכה להכיר בזה בשביל שזה יחול. גם, גם בעולם ההלכתי זה ככה. אז, 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 אז כשדיברנו על זה אז, על העניין הזה, אז השוויתי בין קודם מקדש הדת דרבנן מקדש לבין הפקר בדין הפקר. גם בדיני ממונות וגם בדיני מעמד אישי, יש מעמד מכונן לחברה. זאת אומרת, או הבית דין או החכמים כנציגי החברה יכולים בעצם להפקיר ממון. למה? בגלל שכל הסעד הזה של בעלות על ממון הוא מוסד משפטי חברתי. אז אם המחוקק, כן, או נציגי החברה מחליטים שאתה לא בעלים על הממון, אז אתה לא. כי בעלות על ממון זה מוסד חברתי, שהחברה מכירה בזה שהממון הזה הוא שלך, ולאף אחד אחר אסור לגעת. האם החברה לא מוכנה להכיר בזה, אז זה לא יהיה. ואותו דבר בעניין האישות, כן, של המעמד האישי. להיות זוג נשוי זה אומר שהחברה מכירה בכם כתא נפרד, כן, כתא זוגי. אבל זה מוסד חברתי. נגיד, אדם וחווה לא יכלו להיות נשואים. באופן עקרוני, כי לא הייתה שם חברה שתכיר בזה. אבל הגמרא עצמה עוסקת, מה קורה אם אני מקדש אישה על מנת שהיא לא תהיה אסורה לכל העולם. זה לא קידושים. בשביל לעשות קידושים אתה צריך לאסור אותה על מישהו. ששמאחורי הדברים האלה יושב הרעיון הזה, נדמה לי. זאת אומרת שאתה חייב לתחום את זה מול החברה, וכמובן, כתוצאה מזה, אתה צריך לקבל הכרה של החברה. שמכירים בזה שאתם זוג נשוי וזהו, והיא כבר לא בשוק, כמו שאמרנו קודם. עכשיו, זה בדיוק כפל הפנים שראינו פה. כי הפני יהושע הרי אמר שבאשת איש יש כפל פנים. א', יש את האיסור, וב', יש את זה שהיא מחוץ לתחום, היא כבר לא בשוק. נכון? זה בדיוק הנקודה. את לא בשוק זה הקביעה המשפטית, והאיסור זה הקביעה הדתית. אז לחדור לתחום הזה של הזוג, בעצם אני חודר פה שני גדרות, גדר הלכתית וגדר משפטית. או הלכתית זה לא גדר, אלא אני עובר איסור. וגדר זה גדר משפטית. אותו דבר קורה בדיני ממונות. לכן הפקר בדין הפקר, וקודם מקדש את הדבר בנה מקדש. גם בדיני ממונות בעצם יש גדר כפולה. יש את הגדר המשפטית, אסור לי לקחת ממון שהוא של מישהו אחר, ויש את הלא תגזול שהוא הגדר הדתית, או האיסור הדתי. אוקיי? אז אם ככה...
למה אפשר להפקיע קידושין לפי זה מקרים של עגונות?
אפשר. ברמה העקרונית אפשר.
למה לא עושים את זה?
ראשונים כבר שואלים, מה הבעיה? יחפה על בת אחותו, תוספות הרי כבר שואל, שאם אני רוצה לחפות על בת אחותי, אני אשלח שליח לגרש אותה, ואני אבטל את השליח שלו בפניו. במצב כזה הרי רבנן נפקיעו את הקידושין למפרע. ואז היא כבר לא אשת איש הייתה, ואם היא נעפה אתמול, רבנן עכשיו מפקיעים את הקידושין למפרע, אז אני יכול להציל אותה. אז הוא אומר שלא עושים את זה שלא כהוגן, אלא רק במקומות מסוימים שחכמים קבעו. ברמה העקרונית יש סמכות כזאת. אם יושב בית דין היום ומחליט אין קידושין, אז אין קידושין. הוא יכול להפקיע כל קידושין שהוא מחליט, באופן עקרוני. אם זה למטרה ראויה וכל העניינים האלה, בסדר, זה כמובן כמו בהפקר בדין הפקר, גם שם יש כל מיני מגבלות. אוקיי, אז ההקבלה הזאת עכשיו, אם ככה, מראה לנו שזה ממש לא מפתיע לשמוע שגם בגזלות יש אשם גזלות. בדיוק כמו שיש אשם שבחה חרופה ואשם מעילות, יש גם אשם גזלות. כי גם בגזל הנקודה היא לא איסור לא תגזול, אלא חדירה לתחום, למעבר לגדר של משהו ששייך למישהו אחר. אז אין פלא שאנחנו מגלים שיש אשם גזלות. השאלה הגדולה זה למה אשם גזלות לא מופיע, לא מובא על כל גזלה. אשם גזלות מופיע רק על מכחיש בפיקדון. זאת אומרת, כן, מי ש תובע ממני את הפיקדון שהוא הפקיד אצלי, ואני נשבע שאין אצלי פיקדון שלו, והתברר ששקרתי. אז אני מביא אשם גזלות. הראשונים דנים אם זה, הרי צריך שבועה בשביל להתחייב אשם גזלות. סתם הכחשה לא מחייבת אשם. בסדר, צריך שבועה בשביל להתחייב, אבל האשם נקרא אשם גזלות. לא אשם שבועת שקר. אשם גזלות. למה? למה הוא נקרא שם גזלות? אז יש ראשונים דנים, אחרונים, לא ראשונים, אחרונים דנים, מה בעצם המחייב של האשם הזה? האם זה השבועה שבדבר או הגזל שבדבר? לדעתי זה הגזל שבדבר, זה נקרא שם גזלות. למה צריך את השבועה? השבועה זה האופן שבו גזלתי. כי אם אתה הפקדת אצלי, אז אין, לא קיימתי ויגזול את החנית, אני לא עשיתי פעולת גזלה, שלקחתי משהו ממישהו, אתה שמת את זה אצלי, אתה הפקדת אצלי. ההכחשה בשבועה נחשבת כאיזושהי פעולת גזלה. זה האופן שבו גזלתי, ולכן רק שם אני מביא שם גזלות. עכשיו עולה השאלה, בסדר, אז למה לא בכל גזלה? כשאני לוקח עכשיו באמת, אני עושה את מה יגזול תחנית, אני לוקח חפץ במישהו אחר, אז גם שם אני צריך להביא, אני הייתי צריך להביא שם גזלות, כי חדרתי לרשות שהיא לא שלי. אז זאת שאלה שאין לי עליה תשובה ברורה, אבל שם, זאת אומרת, שם יש את וישיב את הגזלה. וישיב את הגזלה מתקנת, אז עליו אני תק לעשה. נכון? אז הוא מתקנת עליו. ברגע שיש תיקון של עליו, זה כמו שאמרתי באשת איש רגילה, למה לא מביא אמא שם? ברגע שכבר יש מכניזם שמתקנת עליו באופן הרגיל, כמו באשת איש, אז אני מביא או חטאת, או שאני חייב מיטה, אם זה מזיד או שוגג, אז כבר לא מביא גם את האשם. כי כבר זה כבר, המימד העברייני כבר מסדר גם את המימד של האשם. אז גם בגזל, נכון שפה זה לא עונש, זה רק השבת הגזלה, לכן אני אומר שזה לא לגמרי חלק. אבל עדיין, מטפלים במימד העברייני על ידי וישיב את הגזלה, אז במילא האשם כבר לא יהיה.
גם כשהוא נשבע יכול
להשיב
את
הגזלה. מה? גם כשהוא נשבע יכול להשיב את הגזלה. אתה אומר למה? כן, נכון. למה? לא, טוב, גם פה אתה יכול להגיד. באמת, שם הוא לא מתקן את המעשה שהוא עשה. הוא נשבע לשקר גם אם משיב את הגזלה. אבל אז חזרנו לתפיסה שחייבים את זה על השבועה. ואני תופס את השבועה כפעולת הלקיחה. אז קצת לרקוד על שתי החתונות. אני אומר שפה זה באמת משהו, אז היה לי פעם איזו תשובה יותר טובה, אני צריך להיזכר. היה לי איזה פעם איזו תשובה, קצת, עוד פעם, לא חלק. זו נקודה שאני בא קצת מתלבט. אז זה לגבי השם גזלות. עכשיו, הדבר האחרון שנשאר, כן, זה תלוי. מזה התחלתי. תוך כדי זה גם אמרתי את הפני יהושע שם על השם, התלמידי רבנו יונה, שמי שאוכל בלי ברכה שמביא השם, אז גם את זה הסברתי, אבל זה אותו הסבר גם לשם תלוי. הרי שאלו על הרמב״ם, למה חייבים השם תלוי? הרי החובה להחמיר בספק דאורייתא היא חובה מדרבנן. אז איך אפשר להביא השם, איך אפשר לחייב השם כשאין איסור? חולין בעזרה, אז לכן אמרתי שתקנו את הרמב״ם שבעיק באיסורה, אז כן החובה להחמיר מדאורייתא, במקומות שבהם חייבים השם תלוי, אז כן החובה להחמיר מדאורייתא. עכשיו אני אומר, אין צורך להגיע לזה. מה קורה בספקות? בספקות רב שמעון שקופ דן בשאלה, מה מהותו של איסור הספק? אפשר להבין שאיסור הספק פירושו החשש שמה אתה אוכל חזיר. זה איסור חזיר, גם במצב של ספק, עדיין יכול להיות שאתה אוכל חזיר, אז תיזהר. אבל מה יקרה, נגיד, אם יתברר בסוף שלא אכלתי חזיר? אם האמת כלפי שמעיה היא שלא אכלתי חזיר, אפילו לא יתברר. יכול להיות הרי שלא אכלתי חזיר, נכון? לפי התפיסה הזאת, זה בעצם אומר שאין איסור. אני אולי לא יודע, אז אני צריך להחמיר, אבל ברמה העקרונית לא עברתי איסור. כי תכלס, לא אכלתי חזיר. התפיסה המקובלת בספקות היא שיש איסור, בכל מקרה יש איסור. למה? זה אומר רב שמעון שקופ, הוא תולה את זה אולי מחלוקת רמב"ם ורשב"א שם, אבל אני חושב שהתפיסה הפשוטה היא שאיסור הספק זה אומר שיש במה שהוא קורא בלשון שלו כניסה לבית הספק. יש איסור על כניסה לבית הספק. זאת אומרת, התורה מגדירה את התחום הזה שלגביו יש ספק איסור, כאיזשהו תחום בפני עצמו, אסור לך להיכנס לתחום הזה, גם אם בפועל כלפי שמעיה ידוע שאין פה חזיר, אתה לא יודע אם יש או אין חזיר, אז התורה מציבה גדר סביב העניין הזה, עוד רבנן, לפי הרמב״ם, רבנן מציבים גדר סביב העניין הזה, ויש איסור כניסה לבית הספק. אז אם זה ככה, אז לכן יש אשם תלוי. האשם תלוי זה אומר שאתה נכנסת לתחום שאליו לא היית אמור להיכנס. בלי המימד האיסורי, לפי הרמב״ם איסור אין על זה. כי זה איסור דרבנן. נכון, אבל יש פה בית הספק, זה תחום שאליו אסור לך להיכנס, לכן מביאים אשם תלוי. אז האשם תלוי הזה מובא, כן, נגיד, למה זה יקבע איסור? אפשר גם להבין למה זה דווקא ביקבע איסור, האשם תלוי. כי כשיש פה ודאי חזיר, כי אתה לא יודע איזה משתי החתיכות, ושתי החתיכות נמצאות פה, אני שם גדר, סביב שתי החתיכות, יש פה חזיר, אל תכנס לפה. בסדר? אם יש חתיכה אחת, אולי היא חזיר, אולי היא לא חזיר, אז אומרים לי להיזהר. אבל אתה לא יכול לשים גדר. אם אין פה חזיר, שמת גדר סביב כלום. אין שום דבר בתוך הגדר. אז אין מה לשים גדר. כלי אסור, צריך להיזהר. אז זה באמת לא מביא עם אשם תלוי, כי אין גדר. בסדר? אז בעצם גם באשם תלוי, האשם מובא על חדירה לגדר, ולא על האיסור שבדבר. אז מילא, לא קשה כלום על הרמב״ם, למה מביא עם אשם תלוי, למרות שאין בזה איסור תורה. על ספק כדורייתא, אבל לא צריך לתקן את כל הגרסאות, זה פשוט לא נכון, זה ברור שלא נכון. מביאים אשם גם בלי האיסור, זה בעצם ה...